זה מקדם אותי. לקחתי עולם כל כך גדול, ואני מסתכל עליו רק בזווית של מה זה עושה לי. וזה שאלת החיים שלי. זה נקרא לקחת את ה... זה נקרא פסילים של ה... הפסלים של היום, זה הפסלים של, של, של האני. הכל צריך בדיוק להתחבר לי, והכל צריך לספק אותי ולשמח אותי ולהסתדר עם הרצונות שלי והנטיות שלי. הקנה המידה הוא לא מה הטוב, מה האמת. ואז אני באתי בשביל זה, כדי להופיע את זה, כדי להופיע את זה בתוכי, מתוך כך בעולם, אלא קנה המידה יהיה מה מתחבר אליי. כן? לא אני בשביל השליחות, אלא אין שליחות בכלל. אלא כל המציאות הנפלאה שלפנינו זה הכל, זה בשבילי. בסדר? ואני חושב שזה כבר יותר, יותר מובן, לקרב לנו קצת את הנקודה הזאת של לא אלילות, בסדר? מורשת, שזה שייך באמת לכוח המדמה. למה זה שייך לכוח המדמה? תכף... כי המדמה הוא חי את החוויות. המדמה עסוק בחוויות ובריגושים, זה העולם של הדמיון. כמו בילדים, נכון? ילדים עסוקים בחוויות, ברגשות, אנחנו מנסים לחנך אותם לדברים יותר גדולים, והם לא כל כך מבינים את זה. הם קצת עושים איזה אילוף כזה. לא, לא בשביל להקטין את הערך, נכון? אנחנו לא חווים במצוות. אנחנו חיים מצוות מדין חינוך. אתה מרגיל אותם בכל מיני דברים שאחר כך, כשיגדלו יותר, יהיו ברי הכי להפוך את המרכזיות בנפש, שהצד השכלי והצד הנשמתי יהיה המרכזי, אז יוכלו לעשות דברים אחרים. אבל בינתיים, מה שמעניין אותם זה... זה עולם החוויות, עולם הריגושים, נכון? שם הם נמצאים, זה נקרא, זה המדמה, שהמדמה הוא מרכזי. וכשהאור אומר לנו שהתרבות היא כזאת, זאת אומרת שכולנו ברמה הזאת קצת ילדים. זאת אומרת, התרבות מאוד מאוד משפיעה ומושפעת והופכת את זה למשהו כזה שהחוויות והריגושים זה הנושא בחיים. זה הנושא הכי מרכזי בחיים. זה מניע אותי, תת מודע, מודע. ולכן, באמת, אני יכול להיות מאוד מרכזי. כי אם אנחנו אם היינו מתבוננים, אדם שבנה בתוכו קומה של כללית, קומה ערכית, קומה, נקרא לה בוגרת, לא בשביל לרדת על מי שלא, בסדר? אבל שבעצם משהו יתהפך שם ממצב הילדות למצב כזה שאני מברר את מהותי וחי למענה. כשנעשה המהפך הזה, אז אמרנו, המדמה מקבל את המיקום הנכון שלו, בסדר? ממילא החוויות והריגושים מקבלים את המינון הנכון שלהם, זה לא רק חוויות וריגושים, זה בסדר גמור. שאלה, האם כל החיים, כל המציאות, כל מה שאני עושה בחיים, כל הדברים הקדומים, זה למען החוויות בעצם, למען עצמי, כדי שיהיה בסוף איזה ריגוש כתוב, יום טוב זה יום שהיה לי ריגוש חזק, חיים טובים זה חיים שיש לי כל מיני ריגושים ושזה הנושא, זה הנושא של ילדים יותר. או של חברה שהמדמה הוא מרכזי שם. או לא. או שהצלחנו באמת לבנות קומה בנפש גבוהה יותר, שהערכים והאמת הם אלה המרכזיים יותר, הדומיננטיים יותר. למענם אני לוקח את כל הכוחות, למענם אני חי. ומתוך זה הריגושים הם חלק מהחיים, הם מעבררים, הם מנעימים, אבל פסגת החיים היא לא נמצאת בריגוש, אלא במציאות עצמה. הריגוש הוא פרי המציאות, הוא חלק מהמציאות, אבל הוא לא עיקר המציאות. אני תכף מנסה לצאת קצת דוגמאות לזה. אני לא מחפש את זה אולי איזו דוגמה לדבר הזה. אם אדם שבונה חיים על פי מצוות, על פי תורה, מברר את ערכיו, יש מדינת ישראל, יש לו את המשפחה שלו, יש לו את הערכים שאותם הוא מברר דרך התורה, ואז הוא בונה את כל שיקולי החיים, כל החלטות שלה בחיים שלו זה סביב הנקודה הזאת. הוא בוחר איזה סוג של עבודה, אז איך העבודה הזאת עכשיו היא עוזרת לו, היא חלק מכל המסלול הזה של להופיע את השליחות הגדולה שלי. והמון המון אחרות בחיים הם סביב הנקודה הזאת ומתוך הנקודה הזאת. ואיפה השמחה שלך? ממה אתה שמח? איפה הריגושים? זה לא תמיד אותה שאלה. שמחה היא בזה שאדם עושה את הדברים הגדולים, בזה שאדם מתחתן, בזה שאדם יש לו משפחה, ושאדם מגדל ילדים, מחנך אותה, מחנך את עצמו, בזה שאדם כל הזמן נמצא בעבודה שאיך לו לרומם את האישיות שלו, לחיות חיים גדולים, חיים של אמת, חיים של טוב. זה אמת החיים שלו. לשם הוא מכוון, על זה הוא מתמסר, זה מה שמקיף, זה מרכז החיים שלו, זה העיקר שלו. והחיים האלה הם מלאים גם בריגושים, אבל הריגושים הם תוספת. אני אחפש דוגמה ככה יותר, בסדר? כל אדם שמקים בית, אז דברת השם על כולם פה, ואז כל אדם כזה, אז בוודאי שזה דורש הרבה הרבה עמל, והשקעה, וחשיבה, ואיך בונים אהבה עמוקה בין בני הזוג. זה לא משהו שקשור ללחיצת כפתור. זה הולכים קילומטרים, דרך ארוכה, ביחד של השקעה וחשיבה וויתור והמון המון, המון המון ערכים שסביב הדבר הזה. שהתכלית על זה איך קם פה הבית בצורה הכי אוהבת והכי מטיבה והכי... הכי מודרכת בעירת שמיים, ובמוסר, ואיך עושה טוב הבית הזה למען עם ישראל, נכון? אז זה המרכז. מתוך זה הבית הזה יש לו המון המון גם רגשות וסביב הנקודה הזאת. כשאדם עמל, אז העמל הוא, כי בעמל הזה שלו הוא קוצר בזה פירות, וכל אחד מבין שבעולם לא של ילדים, אז פירות זה לא בא תמיד מיד. והפירות הם לא גם, יש גם קשיים בדרך, ויש עליות, אבל יש גם ירידות. זה החיים האמיתיים. אז אם הוא מכוון לתכלית על, ודרך זה הוא חי, ומתוך כך באמת הוא חווה את ההצלחות, הוא חווה גם כישלונות, אבל הוא כל הזמן נמצא בדרך, מכוון עליה, לוקח, רותם את כל הכישרונות שיש לו למענה. אז החיים הם מלאים גם באכזבות וגם בדברים טובים. אבל בסך הכל, כשהוא זז קדימה, יש איזו שמחה פנימית שמלאת אותו. קודם כל הוא נמצא בתוך החיים האמיתיים, בסדר? והחיים האלה גם, הדרך שלהם היא ממלא ומשמחת. אבל ודאי שציור כזה שציירתי עכשיו זה לא שהריגושים הם נמצאים השיא. זה לא שאני מתחתן בשביל הריגושים. זה לא שאני מקים את כל המשפחה שלי וכל העמל הזה רק כדי שיהיה לי בסוף איזה ריגוש טוב. נכון? זה להפוך את היוצרות. אבל עולם כזה שהמידע מניעה מאוד מאוד דומיננטי. ואדם, אם המידע הוא דומיננטי, אז כל הזמן הוא צריך לקבל מזון. המזון של המדמה זה כל הזמן ריגושים, כל הזמן איזה משהו נעים כזה. אם עובר יום, חצי יום כזה, בלי את הריגוש הזה שקיבלתי, אז זה שובר אותי. זה כאילו יום לא מוצלח. זה משהו פה, יש פה איזה תקלה. זה בונה חיים בלי איזה אורך רוח, בלי אפשרות לדרך ארוכה. כי אני צריך כבר, הדמיון רוצה לקבל את זה עכשיו, הוא רוצה כאן ועכשיו. אז איך אני יכול לבנות משהו לעומק? איך אני יכול להיות משהו גדול? זה דברים שדורשים זמן, דברים גדולים דורשים זמן, דורשים אורך רוח, דורשים סבלנות, דורשים לגייס הרבה הרבה כוחות. אבל המדמה הוא כל הזמן תלוי בריגוש הזה. אז אם אין לו את הריגוש הזה, זה גומר אותו. החיים שלו שם, בריגוש הזה. אז פעד נסי לחפש טיפה איזה דוגמה כעוד, יש כנראה הרבה דוגמאות יותר מוצלחות גם לנקודה הזאת, אבל קצת לראות את ההבדלים במשמעות הזאת של האם הנפש שלי יסודה, עיקרה, זה כוח המדמה, ואז זה סוג החיים, או שהמדמה הוא חלק מהאישיות, הוא כוח חשוב, אבל לא מופרז, הוא לא דומיננטי, הוא לא קובע, החלטה לא תקבע על ידי המדמה, על ידי ממה אני אקבל ריגוש. אני אקבע את סוג השליחות שלי, אני אקבע בבית שלי, גידול הילדים שלי לא סביב הריגוש, אלא סביב מה שנכון, מה שאמת. כשעובדים קשה יש גם ריגושים. דרך אגב, הריגושים האלה הם יותר עמוקים, הרבה פעמים, בסדר? יותר אמיתיים, בסדר? הם ריגושים שבאים כתוצאה מהדרך האמיתית של החיים. אבל אם חיים מתוך המדמה, זה לא החיים האמיתיים. מה שנקרא חיים בסרט. כי אתה צריך לקבל ריגוש, אבל עכשיו אתה נמצא באיזו תקופה קטיפה יותר קשה. נו, אבל זה לא הולך. אני לא חי, לא קיבלתי שום דבר, לא קיבלתי מזון. אני כבר מאוד רעב, אני לא מצליח עם זה. טוב, אז אולי צריך לשנות לחיים אחרים. אני כל הזמן, מה אני מחפש בסוף? את הסוג ההנאה הזאת שנוגעת, הריגוש החזק הזה. אם אין אותו, זה לא ה... ואז התגובה, הרבה פעמים זה להתחיל לברוח קצת מהחיים. ואני אסדר לעצמי כל מיני בריחות מהחיים כדי להזין את אותו מדמה הזה, את אותו ריגוש. הבריחות האלה, למשל, זה עולם המדיה. הוא אחד המעצמות כדי לאפשר בריחה מהחיים האפורים. מהחיים הלא נעימים האלה, מהחיים הלא מרגשים האלה. זה לא נכון. החיים האמיתיים הם מלאים גם בריגושים, אבל הם מלאים גם בעמל, בגבורה, בדרך, בעבודה, שיחד איתה יש גם ריגושים, יש גם אכזבות. אבל אם אין לי כוח לחיים כאלה, כי המדמה יושב לי חזק וכל הזמן רוצה את הפרי שלו, עד שהוא לא מקבל אותו, הוא משגע. הוא נכנס לדיכאונות, ועצב, והוא יכול... אז הוא צריך... הוא לא חי. הוא צריך להמציא כל מיני פטנטים כאלה, שהם לא המציאות באמת. פטנטים כאלה שיתנו מזון לריגוש הזה. שיסמכו אותו. אז כדברים זמניים זה בסדר, זה חשוב. חשוב שאדם יהיה שמח, יודע? ודאי שלא שאדם יהיה שמח. אבל עוד לפני כן, הם שואלים רגע, מה הכיוון? אתה בכיוון בכלל לא. אם המדמה מאוד מרכזי אצלך, אז שמחה אצלך, שמחה תמיד תתפרש כאיזה ריגוש מאוד חזק. יכול להיות שלפעמים דברים אמיתיים, שהם באמת לנפש טובה, הם משמחים. לא מספיק שמח אותך. אתה צריך ריגוש, וכל מה אתה צריך להגביר את הריגוש הזה. התחלתי להגיד שהמדיה זה הרבה פעם פתרון לריגושים, המדיה זה להגיע לריגוש, אבל לעקוף את הדרך. לעקוף את המציאות. אני מגיע לאותו ריגוש, נעים, בסדר? אבל בלי שעבדתי עליו קשה. לפעמים זה ריגוש של מישהו אחר. ואני ככה חווה את החוויה שלו, אם אני רואה איזה סרט כזה. על, לא יודע, על זוג אחר וחווה קצת החוויית האהבה שלהם, אז לקחתי ממנו איזה חוויה, למשל, נגיד חוויה של אהבה, נתן לי איזה סיפוק מסוים למדמה, אבל אין פה באמת אהבה, אין פה שום דבר. זה לא באמת, לא באמת בנית אהבה. לבנות אהבה זה לא ללחוץ על כפתור. לבנות אהבה שלך זה עבודה. זה עבודה בינך לבין אשתך, עבודה נפלאה, אבל עבודה. אבל אם לא תוציא פה כוחות, ולא תעבוד, ולא תאבד כל הזמן את האישיות, ותדע גם לצאת מעצמך, ותדע להקשיב לשני, ולראות, להכיר אותו טוב, ואיך כל הזמן לחשוב איך לפתח, אתה רואה שהמון המון יש צירה וחשיבה. זה צורת חיים שבאמת, קודם כל זה לחיות את החיים עצמה, וזה עמל כזה שבאמת הוא יוצא ממנו פירות של אהבה, אבל אמיתיים. יש להם כיסוי. זה אהבה שאני בניתי, זה אהבה שלי. אבל אם אני לא עובד בצורה כזאת, אני רק לוחץ על הכפתור, הוא חווה את ההרתעה של מישהו אחר. אז קודם כל זה שקר. כי זה כאילו יש לך אהבה פה. לא אהבה שום אהבה, שום. זה אהבה של מישהו אחר, שכולנו יודעים שגם שם אין שום אהבה, בדרך כלל. זה פשוט ללחוץ על הכפתור שמייצר לי את החוויה. לדלג על הדרך האמיתית, תן לי רק בסוף, את המנה האחרונה, בסדר? אני רוצה רק את ה... אל תיתן לי את כל הדרך. רק בסוף להרגיש את זה. אחרי זה אני מאוד ייהנה מזה, בסדר? אבל כל אחד מבין שא' זה מחזיק לשנייה אחת, בסדר? מחר צריך את אותו דבר, וגם יותר חזק. ולמה? כי באמת לא היה פה שום דבר. כי לא בנית פה שום דבר. אין איזה כיסוי. אתה לא חי את החיים, נכון? מה שנקרא, אתה חי בסרט, נכון? זה לא בחיים. בסדר, זה מובן קצת איפה המדם ביחס לדבר הזה? אם המדם מקבל את המקום האמיתי שלו, אז הוא חלק מהחיים. כשבניתי את החיים, אז גם המדם מקיבל את שלו בסיפוק האמיתי. לא השתלט לי פה על כל החיי אישות שלי. לא פתאום נהיה ההר הזה שאותו צריך לספק. כל הבית שאני מקים זה רק בשבילו. לא, מה פתאום? זה כוח פחות שבנפש, לא? חס ושלום. ובוודאי חלק מהחיים חשוב, אבל בסוף יש פה ערך שהוא הרבה יותר גדול. לכן, כשהמידע מאוד, אני אסגור את הנקודה שאני אמר, כשהמידע מאוד מאוד מרכזי בחיים, אז מה שהוא עושה, זה הוא מאלץ אותי לברוח מהחיים. כי החיים האמיתיים לא מספקים כל הזמן את הריגוש הזה. אמרתי, תמיד תנסו לחשוב כמו ילד קטן. ילד קטן כל הזמן צריך את הריגושים, גם קל מאוד לרגש אותו, דרך אגב. מבוגר יותר קשה לרגש אותו. ילד קל מאוד לרגש אותו. גם לדברים קטנים, הוא מתלהב כזה. אני אומר את זה לא כגנאי, זה נפלא לראות איך ילד מתלהב. זה משהו תמים ויפה כזה. קל מאוד לרגש אותו. זה העולם שלו. הוא לאט לאט יגדל. והמידע מקבל את המיקום האמיתי שלו. אבל אם מבוגר חי בצורה כזאת שהמידע יוצא בסוף שהוא משעבד את כל המציאות לסיפוק שלי, לשמחה שלי, למתחבר לי. כל עולם המצוות שלו, את כל עולם התורה שלו, את כל עולם המשפחה שלו. זה משהו לא הגיוני. אמרנו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאמרנו, בעצם מה אמר בסוף המידע הזה שהוא רוצה לתבוע את חובו והחיים האמיתיים לא נותנים לו ברמות שהוא רוצה כי הוא כבר תפס את כל החיים. אז מה עושים? אז החיים נהיו יבשים. חיים שעננים, אפורים כאלה. כי הם לא כל הזמן באורות גבוהים. אז מה עושים? צריך לספק את המדם הזה, אחרת הוא משתגע. הוא יכניס לי לדיכאון. אז תן לו מדיה. שם אפשר להגיע לזה בלי לעבוד, בלי לעבוד בכלל. אז הוא שמח לרגע, כי הוא קיבל את זה, אבל באמת הוא לא קיבל שום דבר. זה כמו אדם שמאוד מאוד רעב, אתה נותן לו, לא יודע, מסטיקים, או כל מיני תחושות כאלה, כאילו של שובע, אבל לא קרה פה שום דבר. אם לא נכנס שום דבר, הנפש לא מוזנת, לא נכנס כלום, אין כלום. זה אתה עובד הניוטרל. זה חיים לא אמיתיים. זה לחיות ליד החיים כדי לספק את המדמה, אבל שום דבר לא קרה. אני לא חי את עצמי, בסדר? אז אני, ההשלכה הראשונה, אמרנו כמה דברים כבר, שכשהמדמה מאוד מרכזי, אני בורח מהחיים האמיתיים. אני לא חי את החיים. אני לא חי את החיים שלי. אני חי לפעמים חיים של מישהו אחר. אני שואל ממנו כמה חוויות כאלה. כדי לתת לי עזרה לחיות בחיים. טוב, בסדר? מובן הנקודה, טוב. אומר הרב כאן, שממנה באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. בואו נעשה קצת גם את זה להסביר. אומר הרב, שבתרבות כזאת שבנויה חזק חזק על המדמה, היופי הגופני מאוד מאוד מפותח. מאוד מאוד, מאוד חשוב. טוב, יופי בטח זה דבר חשוב. זה חלק מהמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן. יופי בכלל, יופי של בני אדם, יופי בחיים עצמם, יופי בכל מקום. זה בסדר גמור, זה מצוין, אין לה שום בעיה עם יופי. אבל לא על זה אנחנו מדברים, שבעצם שהיופי הופך להיות מאוד מאוד דומיננטי, מאוד מאוד עיקרי בחיים. אולי נרחיב טיפה את המושג. אומר יופי, זה אולי הצורה החיצונית של החיים. לכן עליו דווקא רק אדם יפה או מציאות יפה, צורה חיצונית של החיים הופכת להיות מאוד מאוד מרכזית. ולא מה? לא הצורה האמיתית של החיים, הצורה הפנימית של החיים. אפשר מאוד לראות את הדבר הזה, שאנחנו לא היינו בדורות אחרים, אבל שהיופי הוא מאוד מאוד דומיננטי. בסדר? איך בן אדם נראה זה מאוד מאוד קריטי, הרבה פעמים יותר ממה שיש לו בפנים. נכון, שרוצים לשכנע אותנו לבחור באיזה מישהו, אז יש הרבה יועצים שהוא חייב לראות מאוד מאוד טוב. אנחנו לא נגד לראות טוב, זה בסדר. אני חושב שצריך לכבד את ה... אבל... כשהיום זה נעשה בצורה כזאת, שיודעים שהמידע הם מאוד מרכזי. ולכן אני צריך לשכנע אותך, או לפנות לא אל השכל שלך, כי השכל שלך לא מעניין אותך. אתה לך לא עובד איתו. אתה לא עובד איתו, אני מתכוון כנחפש אמת. אנשים חכמים, אנשים משתמשים בשכל. אבל מה הכוח הדומיננטי שאותו אני מחפש? אלא באמת, מה שמרכזי אצלך בשיקול הדעת זה הדמיון. זה ההרגשה. ולכן אני צריך לתת לך את ההרגשה הזאת שהבן אדם הזה מתאים להיות ראש ממשלה. בסדר? מתאים להיות נציג פוליטי הכי מוצלח שיש. מה ההבדל בין זה לבין מציאות נורמלית? מציאות האידיאלית, בסדר? שלמה יותר. אז כדי לבחור מישהו, להיות למשל, לא יודע, להיות שר ביטחון, בסדר? להיות ראש ממשלה. אז צריך לשמוע ממנו, למה באמת הוא מוכשר לזה, איזה ניסיון יש לו, מה ההצלחות שהיו לו, עם הכישרונות שלו מתאים את התפקיד. בדיקה עניינית, נכון? של כל הדברים, ראש ממשלה, זה חתיכת תפקיד, לנציג שלנו, בסדר, אם אתה יודע להילחם עם האויבים שלנו, אם יש לך מספיק עוצמה להעמיד עמדה מול הגויים, אם אתה מספיק מוכשר גם מעשית לנהל כל מיני מלחמות, היו כל מיני מחלות, כל מיני, אתה יודע לנהל את החברה בישראל, מספיק חשובה לך מדינת ישראל, המון המון שאלות ענייניות, ערכיות ומקצועיות, כדי שהבן אדם יוכל כסף, נכון? זה ככה בודקים כשהשכל נמצא בראש. אבל כשהשכל הוא לא הדבר המרכזי, אלא דמיון. אז הבדיקה היא אחרת. הבדיקה היא זה מה מרגיש לי איתו שהוא ראש ממשלה טוב? מה עושה לי את זה? מה הנאום שלו בסוף נוגע בי ואומר לי, וואלה, מציק לי את הדמיון, את הריגוש הזה. אם זה ראש ממשלה שהוא מוכשר ביותר, אבל הוא ידבר משעמם, אני לא אבחר אותו, נכון? אולי אפילו גם יגידו, לא הייתי ראש ממשלה כי אף אחד לא אבחר אותו. למרות שהוא באמת יכול להיות הכי תותח שיש. אם יש אחד שהוא יודע לדבר מאוד חזק, יודע ככה, יש לו איזה לוק טוב, בסדר? גם הוא יכול להיות ראש ממשלה רבע מאותו שיבחרו אותו, נכון? נכון? ככה זה, יבחרו אותו. כולם מבינים שאותו יבחרו, לכן יעצו לו תהיה כזה. ולמה? כי הם מבינים שהחברה מאוד מאוד בנויה על הדמיון, והם לא צריכים להחליט בשכל מי, הם צריכים להרגיש מי יש לו את זה. איך מישהו פעם אמר לי, יש לו את זה. זה היה מעניין אותי ככה, לפני הבחירות. היו הרבה בחירות. אבל לפני אחד הבחירות, אז הוא אומר לי, תשמע, יש לו את זה. אמרתי, מה זאת אומרת, באמת זה היה מעניין אותי ככה המשפט הזה שאומר, כאילו, לא יודע, אף פעם לא חשבתי על המשפט הזה, יש לו את זה, אין לו את זה. הוא אומר, תשמע, אתה רואה שהוא מאוד רוצה להיות ראש ממשלה, אתה רואה שיש לו את ה... לא יודע, כל מיני דברים כאלה ש... הם לא קשורים לבחירה האמיתית. בחירה האמיתית זה בו מה רמת המקצועיות, מה רמת הערכים, מה יכולות, מה... קיצור כל הדברים האלה. נכון? אתם מבינים את זה הבדלים? רוצים לשאול משהו?
כן, כי בכל ממשלה, בכך היה מדבר.
היו לנו מנהיגים גם שגמגמו, נכון?
הם לא דברים
את הסיבור. מה?
הם לא
דברים
את הסיבור.
משה רבן, העם גם גמגם. אני מדבר, לא, בסדר, שנייה, שנייה.
אהרון דיבר
בקורונה. מה?
אהרון דיבר בקורונה.
אבל משה היה מנהיג, נכון? שימו לב מה אמרת. אמרת בעצם ככה. לא היינו מבטרים על משה בגלל שהוא מגמגם. נכון? בסדר? יש פתרונות. פתרונות יחסית יותר טכניים, כן. אם הנושא של איך אני מדבר, איך אני יודע לדבר, הוא הנושא הכי עיקרי, אני מסכים איתך שזה נושא חשוב למנהיג. זה חשוב. אני מסכים. אבל השאלה, אם זה הנושא הכי הכי חשוב שיש, או הלוק שלו, או איך, את יודעת מה, אני אקח משהו יותר קיצוני, בסדר? איך הוא נראה? בסדר? יכול שאחד נראה טוב, אחד נראה פחות טוב. אם אחד נראה כזה, מצ'וקמה כזה, ככה הוא נראה, בסדר? אבל הוא יודע לדבר, בסדר? הוא יודע לדבר, יש לו את כל הכישור. אחד נראה, אני לא יודע, עוד פעם, זה... יבואו פסיכולוגים ויגידו, מי החברה קובעת מה נראה טוב? זה לפי העונות. פעם אדם כזה, צבע עיניים כזה, פעם גובה כזה, פעם הוא צריך ככה. בסדר? אבל כל השיקולים הלא ענייניים האלה, נכון? זה שיקולים לא ענייניים, נכון? צריך דרך אגב שהציבור יקבל אותו, זה חשוב מאוד. יש מושג כזה בגמרא, אדם של צורה. איש של צורה שהציבור יקבל אותו כמנהיג, בסדר גמור. אבל זה כבר התכונות הנוספות. אבל יש קודם כל, מי זה הבן אדם? הם הרבה יותר מתעסקים בתכונות הנוספות. אתה דוגמה ראש ממשלה, בסדר? אבל זה בכל דבר היום, שמנסים למכור לך משהו, בסדר? אולי נתנו פעם את הדוגמה הזאת. אדם רוצה לקנות בית, בסדר? זה חתיכת החלטה בחיים. אומנם טכנית, זה לא ילדים ולא משפחה, זה לא... אבל החלטה חשובה, נכון? לקנות בית בעזרת השם. אז... הוא עושה החלטה כלכלית מאוד משמעותית בחיים שלו, בסדר? שקשורה להרבה הרבה מזכורות והרבה זה. אז איך צריך לקבל את ההחלטה הזאת? צריך לשמוע מישהו שהוא הכי מקצועי בזה, נכון? שהוא יודע מה זה מחירים של דירות, ואיפה זה כדאי, ומה מסוגל, המון המון שיקולים של... נכון? היום זה פחות ככה. יש יועצי תדמית. מה זה יועץ תדמית? נקרא לו בעברית אחרת. בוא אני אעזור לך לתת את הרושם הכי הכי טוב של מוכר דירות. אני לא אלמד לך קורס במה האמת פה, באיך תהיה יותר טוב, אלא איך תצליח לשכנע את ההוא. מתי אתה נותן לו את הקפה, איזה מילים אתה אומר, איזה ריח יהיה בחדר, תגיד לו לבוא עם אשתו, בלי אשתו, לא משנה, אלף דברים אחרים, נכון? שום דבר כזה הוא לא ענייני, בסדר? אבל בסוף זה מצליח, באמת זה מצליח. למה? כי הוא אומר, תשמע, הוא בסוף מחליט לא עם השכל שלו. נראה לו שהוא מחליט עם השכל, הוא כל אחד יגיד שהוא מחליט עם השכל. אבל הוא מחליט בסוף מה הרגשה שלו. ולכן, יצרת אצלו את ההרגשה הזאת, הצלחת. כל הפרסומות זה בנוי על הדבר הזה. אז בסדר, לקנות איזה משהו קטן, איזה שמפו, זה לא כזה משנה. אבל אם אדם קונה דברים יותר גדולים, בסוף כל ה... הוא עשה את זה רק על בסיס הדמיון, זה אבסורד, נכון? כמו לקחת את הבן הילד הקטן שלי, להגיד לו, תשמע, בוא איתי לפגישה, תגיד לי אם לקנות את זה או לא. זה בערך אותו דבר, נכון? לוקח את הילד הקטן שלי פה. מה זאת אומרת? צריך שכל פה, שאל שאלות, תגיד נתונים, יתרונות, חסרונות, מה... מי אמר? תגיד לי, מה? עזוב את הקפה עכשיו, עזוב לי מה אתה מבין, מה זה מעניין אותי? החיוכים שלו גם, תעזוב את החיוכים שלו, הם לא מעניינים. לא החיוכים ולא מה אומר לך, אז עזוב את הרושם, אז עושים את זה בצד. הכל, תבוא לפני כן, תשאל מישהו אחר, חבר טוב, מה זה נקרא, מה זה הצלחה? אני לא מבין בזה כלום, בסדר? מה זה נקרא הצלחה, איך בוחרים? ותהיה שם מרוכז רק בזה. שאומר לך נתון ענייני, תרשום. כל הנתונים הלא עניינים, כזה נחמד בהתחלה ובסוף, זה לא מעניין. בסדר? כן. החלטות משמעותיות, בטח של ערכים, בטח של זה, החלטות עיקריות בשכל. לא, לא, לא אמרתי, אין מקום. אמרתי, קודם כל, מה הכוח הדומיננטי? בסדר? אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר שהרגש הוא לא יהיה העיקרי. יכול להיות שבן אדם עכשיו סתם בא לו שוקולד, נכנס לב זה. זה בסדר, לא צריכים לחנוק, זה בסדר גמור, בסדר. רגש הוא טוב, אמרנו והדימי, אמרנו רק למקם אותו בנקודה המרכזית. אז אני רק רוצה לסגור את זה, כי הנקודה שאמרנו שהתרבות היא בנויה כל החמדה, ההתפתחות, היופי הגופני מאוד הוא מרכזי. אנשים הרבה הרבה יותר, היופי הרבה יותר חשוב. היופי, הביגוד, אלף דברים אחרים שקשורים לזה. הלוק החיצוני, איך זה נראה? לא כלוק שמכבד אותך, שזה מצוין. בגדים זה דבר שמכבד את האדם, בגמרא זה נקרא מכבדותיי. בסדר? מכבד את האדם, בחור ישיבה, צריך שלא יהיה לו רבב על בגדו, אתה מייצג איזה משהו. אדם ישראל צריך להיות אדם שנראה טוב, הוא מייצג את בן של הקדוש ברוך הוא, זה מצוין. יש הבדל מכבד לבין שזה יהיה הכי הכי ספט שיש, וכל הזמן במותג הנוסף, וכל הזמן, כדי כל הזמן למשוך את המדמה, כדי בעצם בסוף באמת למה, למה? כדי שאני ארגיש על זה הכי חזק. הריגוש הכי הכי... עוד פעם, נשים זה חשוב להם מאוד, בגדים יפים זה... לא באתי לדקת דבר, זה בסדר גמור, יש הבדל גם בנשים וגברים בזה. לא רוצה, כן, זה בטח חשוב, זה בסדר, ועושה מצבוך, זה מצוין, בסדר. לא מדבר על זה, אני מדבר אבל על, אז אולי, לא יודע, אולי בגדים זה פחות דוגמה טובה, אני לא יודע בכנסת, אבל בסוף, בנושאים מאוד מרכזיים, הלוק החיצוני הוא המרכזי. התפתחות מאוד גדולה של היופי הגופני, של כל האסתטיקה, בסדר, של הכל ה... איך זה נראה? זה פי אלף יותר חשוב ממה יש בפנים. כן. מצוין. מחליף את הדוש לאדם. זה לא מחליף לו את כל מטרת החיים, את כל הערכים, לא. מצוין. כמצטרף, מרחיב את הדעת, זה מצוין. אנחנו מדברים פה על... אם הנושא העיקרי זה יופי, זה לא מרחיב את הדעת. זה הזה שלו. לדעת מה, בוא נלך על הדוגמה שלך. אם אדם מתחתן עם אישה רק כי היא יפה, זה, מסכמתי שזו שריטה של השריטות, נכון? זה לא משקדו בחזל שם. אוי ואבוי, אם הוא זה, הוא ילד קטן, אדם כזה, זה הכי קטן שיש. קטן לא רוצה לזלזל בו, כאילו. זה אדם שמה שיש לו בחיים זה היופי. קיצור, זה לא יכול להיות שדבר כזה, בסדר, זה פשוט... הקים בית זה, הקים בית זה, זה, זה הנקודה, זה מה הכי יפה בעיניך, זה הנקודה. אצלנו זה הפוך. אדם שאוהב, מעריך אישה, מתוך זה היא נהיית הכי יפה בעיניו. זה הפוך, בסדר? בגלל שכל כך מעריך אותה, כל כך אוהב אותה, מתוך זה היא הכי יפה בעיניו. גם כשהיא מתבגרת וגם כשהיא מזדקת, היא הכי יפה בעולם. אז גם מושגים אחר על היופי, זה התייחסות אחרת ליופי, בסדר? זה מתחיל ממה האמת, מה זה, מתוך זה נהיה לא הפוך. בסדר? מחליף דעתו, כן? אתה... זה היופי חשוב שהוא יצטרף לחיים, שהבית היא מסודר ונקי, כן, מרחיב את הדעת, מצוין. עכשיו לצקת בו את כל התוכן, את כל ה... טוב, אז פעם בה נמשיך בפסקה, בסדר? פעם בה לא יצטרכו לצלם. טוב, שלום לכולם.